נזכיר כמה פרטים לשביעי של פסח ואחרי זה ספירת העומר בלי נדר. מחר בלילה מועד אחרון של חג הסוכות, ככתוב בתורה, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. האמת לא נזכר בתורה קריעת ים סוף שהיה בשביעי של פסח, אלא רבותינו דרשו שפרעה שלח איתם חיילים שהם יעקבו אחריהם עם ישראל. הלכו שלושה ימים, שזה תתוו, תג'יין ויוג'יין, ראו שהם לא חוזרים, חזרו בחזרה, לקח להם יום אחד לחזור, ועוד שלושה ימים בחזרה הלך פרעו רדף אחריהם, השיג אותם בדיוק בליל שביעי של פסח. כל אותו לילה היה ניסים ונפלאות, כמו שהגמרא אומרת, על הפסוק, ואדוני הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. כל מקום שכתוב בה השם הוא בית דינו, הוריד הקדוש ברוך הוא פמליה של מעלה וירד וסיכך על ישראל ואמר מוטב ייכנס החץ בי ולא בבני. מה פירוש בי ולא בבני? מה שייך אצלו? אלא מוכן היה לסבול חירופים וגידופים של פרעה וחיילה וכל המצרים, ובלבד שלא ינזק אחד מישראל. והיה כתרוג גדול באותה שעה. עמד רהב, שר של מצרים, ואמר, מה אין לו עובדי עבודה זרה? אף אין לו עובדי עבודה זרה. וכל זאת, לא שמע להם. ששהחיינו. אז ישראל עברו ביבשה בתוך הים, מתי זה היה? בחצות הלילה. האמת שיש מדרשים חלוקים. יש מדרש שאומר שקריעת ים סוף בפועל הייתה ממש בחצות. יש מדרש שאומר לא בחצות, אלא שלוש שעות אחרונות של הלילה. שנאמר, והיא באשמור את הבוקר, אז ויהום את מחנה מצרים. אז ישראל הלכו משך שעה, שעה וחצי, עברו את ים סוף, חצו אותו, שהלכו מהצד שלו, כל אחד יש לו איזה ביאור בזה, אין לנו נפקה מינה, עיקר שהים נקרע, והאמת שלא רק הים נקרע, מה נפקה מינה מהוויכוח הזה, איפה נקרע הים ומה נקרע? כמרה אומרת שכל מימות שבעולם נקראו באותה שעה, שנאמר ויבקעו המים, זה המים, כל המים שבעולם, אפילו היה יושב, זה הסבא של אובמה, עם צלחת מרק, שותה, הצלחת מרק נקראה 12 חלקים, בגוזר ים סוף לגזרים, היו חתיכות חתיכות, ואילו פרעה וחילו אחרי זה נכנסו, שנכנס אחרון, ככה אומרת הגמרא, אחרון של המצרים נכנס לים, אחרון שבישראל יצא מהים. ומשה רבנו הוציא אותם בכוח, שנאמר ויסם עושה את ישראל מים סוף. מה זה ויסע? בכוח הוציא אותם. למה? היה להם שם אבני פסיפס ואבנים טובות ומרגליות, וכל העצים והמגדנות שיש בעולם, כל מיני פירות צמחו שם בים. ובכותלים היה להם לתינוקות צינור אחד של חלב וצינור אחד של דבש, והיו שותים ונהנים ושמחים, והאבות הקדושים למעלה היו מביטים עליהם ונקראו השמיים, וישראל היו מביטים למעלה ורואים את אבותינו הקדושים. ויעקב אבינו ירד מכיסא הכבוד ונחת שם, שנאמר ויער ישראל. מי זה ישראל? ישראל סבא, הסבא שלנו, את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. וכל מיני מכות הביא עליהם, כמו שקראנו בהגדה, ועל הים לקו 250 מכות. שם כתוב אצבע, ופה כתוב יד, זה פי חמש. אז אם כן, היה כל הניסים והנפלאות היו שם, והזוהר הקדוש אומר שאותם ניסים עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לנו כשבקרוב. הנה, היום כבר היה נס אחד, מחשמה ממחבלים שלחו ספינה של חבלה, רצו להרוג חיילים, מאות קילו חומר נפץ. אבל הם חמורים, לא יודעים שאנחנו כעת ערב שביעי של פסח, והקדוש ברוך הוא עושה ניסים לאבותינו. וברוך השם, שלא יירע נזק לשום יהודי. זרועים הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, שומר עם ישראל, בזכות המצוות שישראל עושים בחג הזה, אז ישתבח שמו, שמו של השם יתברך, שהוא שומר ומציל את ישראל, וישמור ויציל תמיד. אז אם כן, נחזור לענייננו, זה פרעה הרשע נכנס לתוך המים, באמת יש שני מדרשים, מדרש אחד אומר לא נותר בהם עד אחד, ובתפילה אנחנו אומרים אחד מהם לא נותר, יש אומרים שפרעה גם הוא מת, יש אומרים לא, פרעה נשאר, מדרשים חלוקים. אז מכאן למדנו שזה היום הוא יום של קריאת ים סוף, והאמת שבספרים הקדושים כתוב שיש סגולה של הפרנסה ביום הזה, גם כנראה שיש עניין של הזיווג של האדם, כמו שהגמרא אומרת, קשה לזווגם כקריאת ים סוף. אבל סוף סוף זה יום טוב, האדם לא יבקש יותר מדי, אסור ביום טוב להרבות בתחנונים, יבקש בשאלה קצרה, בשביל עבודת השם, נגיד שימציא לו בת זוג, בשביל לעבוד את השם באמת, וכן שימציא לו פרנסה בשפע, כדי שיוכל לעבוד את השם. בסוף התפילה בלוקי ניצור או בפתיחת האיכל או כל שעת רצון או בחצות הלילה יש סדר שסדר אותו הגאון רבן יוסף חיים. עכשיו לגבי ליל שביעי של פסח, ליל שביעי של פסח, אז התפילה היא כמו כל יום טוב, ממשיכים לומר חג המצות, זמן חירותנו בלי שום שינוי. יש לנו הקידוש הוא בלי שום הכנה, לא צריך לא שלום עליכם, אין לנו לא הקפות ולא שום דבר, יש לנו לוקח את הכוס ועושה קידוש. אחרי זה יש לנו את הסעודה, נוהגים אחרי הסעודה, יש שני מנהגים, יש מנהג שאחרי הסעודה מתכנסים לבתי הכנסת ולומדים את הסדר תיקון של שביעי של פסח, ויש בתי כנסת שנוהגים לקום בחצות, מי שיכול לקום בחצות אשרה ואשרה חלקו. רק מה, יש הרבה בתי כנסת שיודעים שרוב הציבור לא ילכו לקום בחצות, לא יכולים, ילכו לישון, כמה שהולך לישון תחתפנו שינה, אז הולכים מיד אחרי הסעודה או שעה אחרי הסעודה, אשרי עם ישראל. הלימוד הזה יש לו שורש ועניין גדול, אמנם רבנו אבי לא כתב על זה מאומה, אבל זה מנהג שהתקדש מאות שנים אצל עם ישראל. לא כמו שיש איזה עצלנים ממציאים שכאילו חס ושלום זה מנהג פסול, חס ושלום לומר כך. אדרבה, בכל הספרים הקדושים הקדמונים מובא הסדר שנוהגים לקרוא באותו לילה 10 שירות, כמו שמובאים בקריאי מועד. זה בקריאי מועד של שבועות, בתחילה שם יש סדר של שביעי של פסח. שם יש, אם זה פסוקים של תורה, פסוקים של נביאים, של ישעיה, וכן פסוקים של כתובים, מספר דניאל ועוד, עניינים שמדברים בגאולה. מה קשר לגאולה? כיוון שחג הפסח נוטע בנו את האמונה בביאת המשיח. עכשיו אחרי שאנחנו עוברים 7 ימים של אכילת מצות, שמחים עם הקדוש ברוך הוא, מקיימים את כל המצוות כהוגן, התעורר סניגוריה גדולה על עם ישראל בשמיים. בפרט מה שכתב, לא נשכח מה שכתב הרב קטן פז. ושמעון נביא, קובל הגדול, שכתב חיבור על הזוהר בשם קטן פז. הוא בעל השיר בר יוחאי. שואל מה זה בניסן יגאל ובניסן עתידי מגאל, ואם חס ושלום עבר ניסן המשיח לא בא. אז די, אין לנו תקווה עד ניסן הבא? איך יכול להיות? הלא אם יתמהמה חכה לו בכל יום שיבוא, והרמב״ם פסק את זה בהלכה, אחד מ13 עיקרים של אמונה, אנחנו צריכים להאמין כל יום בכל רגע שהנה המשיח יבוא. אז אמרו על חמצת כחוצן עליו השלום, היה המייסד של הקהילה החרדית פה בירושלים, היה סנדק שלי, רבו של מור אבי בגמרא, בתלמוד אבי למד אצלו. אז הוא היה פה, בא לירושלים כבר בשנת הפרש פבב, זה כבר 85 שנה יותר. הגיע לירושלים, ניסה בית הכנסת שבת צדקה. והנה לימים הגיע בן דודו של מור אבי, הרב יעקב מוצפי, עליו השלום, היה חזן שלו במשך 40 שנה. הגיע, והוא היה יושב בחדר של יד בית הכנסת שלו, היה מנמנם שם, למד ונמנם. פתאום בא השמש, אמר לו, הוא אמר לשמש, תראה, מתי שיבוא חכם יעקב, שמעתי, שלחתי לשלוח לו, כי הוא הגיע בעלייה. אם יבוא, תזמין אותו שיבוא אליי, ותודיע לי שהוא הגיע. אז טוב, הוא היה יושב שם, והנה, היה מנמנם, באמצע שמנמנם, נכנס אצלו השמש, ואומר לו, חכם, ג'ה, החם הגיע. חם אמר לנו, איפה הוא? אמר לו, הנה, חם יעקב עכשיו. אמר, אני חשבתי אתה אומר, בא המשיח. אמרת לי, בא. הוא כל כך היה חושב על ביאת הגואל, שכל רגע היה חושב, הנה המשיח יבוא. נהיה מזרע עז גדול. אומר, אני חשבתי בא המשיח, בא חם יעקב. כל חייהם היו חושבים על ביאת המשיח. מורבי עליו השלום, פעם אחת לפני אולי 50 שנה, עשה תענית שובבים, זה נקרא תענית הפסקה. זה בשנת העיבור, שנה מעוברת, נוהגים לעשות לילה ויום ולילה, ועד למחרת לסביבות 10-11 בבוקר תענית, רצוף. עכשיו הקושי של התענית הזאת, שבלילה השנייה צריכים להיות ערים כל הלילה. זה כמו תגיד מוצאי כיפור, שצמים כמו ביום הכיפורים, מוצאי כיפור עדיין אתה לא אוכל, וכל הלילה ער ולומד תורה. מי שצם את התענית הזאת, זה צריך להיות מתי שהמולד יוצא לסביבות 11 בבוקר, 10 בבוקר, 9 בבוקר, 10 שעות לפני כניסת ראש חודש. זה נקרא תענית של 37 שעות, זה נקרא תענית הפסקה. זה מי שעושה את התענית הזאת, מחפר על כל העוונות שלו, ונחשב לו כ-400 תעניות. ומחפר עוון חילול השם. אז פעם אחת עשה את התיקון הזה עם כל הקהילה שלו אז. היו יושבים ולמדו ועשו גם כן תבילות ומקרה של קרח, וגלגולי חרולים, ומלכויות, וארבע מיטות בדים, ולבישת צק, איזה דברים עשו. וזה היה בזמן השובבים, ערב ראש חודש שבת. אותה שנה הייתה עצירת קסמים. ובדיוק ליום התענית ירדו קסמים מרובים. בצאת התענית, מלא המים, הכנרת התמלאה, עד שהדגים כמעט עלו על העצים. ושם היה מסעדות, אני לא צוחק, הדגים כבר באו ישר למסעדה, לא היה צריך המסעדות ללך לחפש דגים בזה. ויש אומרים, עלו לתוך המחוות, ככה יש טבריאנים זקנים שעוד זוכרים את זה. אחרי התענית, מחורת בבוקר, בא יהודי אחד, נזכר את זה, הייתי ילד קטן, בא יהודי אחד המרובים, אומר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא, רחם עלינו, התקבלה התפילה ברצון, והם ירדו גשמים. אמר לו, אתה נעים אותי, תנחומים של הבל, אני חשבתי המשיח יבוא. אתה אומר לי, גשם בא. בסדר, אנחנו צריכים גשם, אבל זה העיקר. כמו שהגמרא אומרת, מה, אנחנו כל הזמן צרה ונושעים, צרה ונושעים. נושעתי, קראתי ונושעתי, הבטחתי ונושעתי. יש כל היום כל מיני אופנות, קורא שיר השירים, אחד 400 פעם, אחד 40 פעם, אחד קורא שירת הים, אחד קורא שירת הבריאה. איזה נושעתי. אנחנו רוצים את הישועה האמיתית, הסופית, המוחלטת. כאלה כל הישועות האלה שחריהן שאיבוד. אפילו הישועה שהייתה על ידי משה רבנו וקריאת ים סוף. שירה הגמרא אומרת לשון נקבה אחרי הבא שאיבוד. וזה אנחנו מחכים. עכשיו בפסח, כל ההסתדלות שלנו, מה אנחנו אומרים? ויעלה ויבוא. יעלה ויבוא ויגיע ויראה ויזכר. זכון אבותינו, זכון ירושלים הירח. איפה ירושלים חרבה? זכון משיח בן דוד עבדך יושב וסובל בעוונותינו. זכרון כל עמך בית ישראל, זה דם הזה, כל עמך צריך לחשוב אותו רגע. כמה יש אסורים בכלא מעמו ישראל? כמה חולים בבתי חולים? כמה תינוקות בעלי מומים? כמה אנשים מתייסרים באיסורים, מצאים בבתים שלהם מלאים איסורים? כמה עניים סובלי חולאים יש בישראל? כל זה צריך לזכור בשעת התפילה. ולבקש עליהם רחמים. לפניך, ומתי תהיה הישועה של כולם? ביום שבוע משיח. אז יפקוד השם את עמו ואת נחלתו. כמה יהודים יש לעוונותינו שלא שומרים שבת? כמה יש נכשלים בחמץ ופסח? כמה יש בר מינן לא עליכם, לא רוצה לקטרי בחס ושלום, אבל זה בשר מבשרנו, זה כואב, זה אחים שלנו. נכשלים בעריות ומאכלות אסורות ועוצך, אז אלה נבקש רחמים. לא העיקר אנחנו. מה זה הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו, ואשר שכינתך לתוכו. שהיה בית המקדש, כמונה אומרת, לולן אדם בירושלים ידו עוון. כל העוונות שלהם היו מתחפרים, ולא רק העוונות שלהם מתחפרים, הזוהר היה אומר, היו מקריבים קורבן הערב עכשיו ממחה, היה מחפר על כל העוונות של היום, ושומר עלינו, עליי ועליך מיצר הרע, עד הבוקר. אחר כך בבוקר קורבן התמיד של שחרית, מכפר כל העוונות שעשו בלילה, ושומר עלינו מיצר הרע במשך כל היום. זה היה בית המקדש. היום מקריבים לחם, לפנים, היה ברכה בלחם. מקריבים יין, שום יין לא היה מחמיץ. היום מקריבים קורבן, הבשר היה יוצא חלק. איפה היום? היום חלק יוצא בקושי 27-28%. לפעמים גם זה לא. אנחנו לפני החג שחטנו בבית המטבחיים, הכי משוכלל בארץ, יש בחיפה. 27 עגלים, שתיים מהם רק היה חלק. 25 או טרפות או שמשמור, שלפי מרן זה לא בסדר. החלב שלהם אסור. זה לא היה בזמן בית המקדש. בזמן בית המקדש כל זה היה יוצא נקי שבנקי, תראו מסכת שוטה מה הגמרא אומרת. היו טוחנים, קמח, היה נופת צופים. מה זה נופת צופים? מה שאומר, שמן היה צף על הקמח למעלה. היו אוכלים את הלחם בלי כלום, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. מה זה במסכנות? סתם עני מסכן, אין לו מה לאכול, מסכן פירושו עני. אוכל לחם לבד. אבל בארץ ישראל הלחם שלה כל כך היה טעים, שהיו אוכלים אותו לבד ונהנים. לא רוצה לאכול עם הלחם כלום, זה מקלקל לי את הטעם של הלחם. זה היה בית המקדש. אנחנו צריכים לצפות לזה. ועכשיו זה הזמן, רבותיי. עכשיו זה יום חג הפסח. אז יש לנו עוד ערב אחד, ליל שביעי של פסח, הפעם עלינו לטובה, אולי יש כיף ממרום. הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. אומר הרב שמעון לוי, שכל שנה בניסן ובחודש הזה, הקדוש ברוך הוא רואה את ישראל, איך שמחים, ואיך מחמירים על עצמם בחג המצות, ומקפידים בכל מיני עניינים, ואז מתעוררת הגאולה של ישראל ומתייעצת במליאה של מעלה, אולי הגיע השן עכשיו הזמן שנגאל אותם, רק שהשטן לא יבוא יקטרק. אז כל פעם, לכן תקנו לנו לקרוא בסדר הזה, זה מחר בלילה, גם אם אדם אין לו עניין, בבית תיקח סדר כאר מועד של שבועות ויקרא. הזמן שלה מהערב, מהשקיעה. אז גם בית הכנסת יש מחמירים, פללים 50 דקות אחרי השקיעה, 90 דקות אחרי השקיעה, לא יודע מאיפה זה יצא, אבל נגיד, נו, מתי מתבטלים, לפעמים מדברים דברים בטלים. תקרא את הסדר הזה, קח איתך תיקון שביעי של פסח, תתחיל לקרוא. מתי שתקרא, אבל לא יותר עדיף מה שישב בטל. אז יקרא את כל הסדר, ואחרי זה יש 10 שירות. מה זה 10 שירות? גמרא אומרת, אגב יש בשיר השירים, ידוע, יש תרגום שני של שיר השירים. אחד שאל אותי פה, על מה שאמרנו שיונתן בן עוזיאל כתב שהיו הולכים כל יום, היה מרוקח אותם הענן, מסיע אותם לבית המקדש בעל המוריה, מקריבים קורבן, והוא קשה עליי קושיה אמיתית, אומר בפרשת בו שמה, סליחה בשלח ובו אני לא זוכר כרגע, שמה כתוב בליל פסח הקדוש ברוך הוא לקח אותם, הקריבו שם קורבן פסח וחזר. אמת, אבל יש עוד מקום, כן, וישא אתכם על כנפי נשרים, בפסוק הזה ביתרו. האמת שיש בשיר השירים עצמו. שם בשיר השירים אומר, שהיו הולכים כל יום לעין גדי, חרמי עין גדי, לוקח אותם ענן, מביאים משם ענבים, ועושים ממנו יין. אחר כך היה לוקח אותם ענן, כל יום היו הולכים לבית המקדש, מקריבים שם את הקורבן, אחד בבוקר, אחד בערב. ככה היה עם ישראל. אז יש לנו 10 שירות, 10 שירות. שירה ראשונה זה של אדם הראשון, שעמד ואמר בכניסת שבת אחרי שחטא, מזמור שיר ליום השבת, הוא לא טוב להודות לשם. הפסוק מזמור, הוא לא אמר אותו. הוא אמר, התחיל טוב להודות אדוני, הוא זומר לשמחה עליון, טוב להודות להתוודות. מזמור שיר, הוסיף אותו משה רבנו, כך כותב החכם צבי. ורמז את שמו למשה. ובענבן תצנותו לא רצה לכתוב את שמו ממש, רמז את שמו בראשי תיבות. אחר כך משה רבנו הוסיף את זה בזמן שנתן לישראל לשמה יתרה של שבת אחרי שעשו את העגל. אז מזמור שיר למשה בת זה למשה, טוב להודות לשם, זה אמר אדם הראשון, זה השירה הראשונה. אחר כך השירה הבאה אחריה זו שירת הים, אני אקרא אותה. שירה שבאה אחריה, שירת הבאר בפרשת חוקת, אז השיר ישראל. אז זה מצווה לקרוא את השירות האלה בליל שביעי של פסח. אחרי זה יש לנו בהאזינו של משה רבנו, האזינו השמיים והדבר, אז זה נקרא שירה. אחר כך יש לנו ספר יהושע, יהושע אמר בשמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, הרי זה חנה, תתפלל חנה, לפני זה דבורה, סליחה, בשופטים דבורה אמרה את השירה, אחר כך שירת חנה, אחר כך שירת דוד, מדבר דוד שזה שינויי נוסחאות, זה ההפטרה שנקרא בעזרת השם ביום שביעי של פסח, יש את זה בשמואל ב', בשמואל א' כף ב', או בתהילים י' ח', בשינויים. השירה התשיעית, שירת שלמה, שיר השירים, אשר לשלמה, זה שיר של כל השירים. העשירית, זה נאמר אותה, יותר נכון, עשירי, בלשון זכר, נאמר אותו ביום שיבוא משיח, שנאמר, השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג, ותרגם יונתן, כלי להתקדשותה דחגה דפסחה. כי סתם חג זה סוכות, אבל כאן מדבר על פסח. אז זה מעלתו גדולה מאוד, לומר כל העשר שירות. אבל המנהג המקורי היה, גם על פי הארי, שקצת לפני עלות השחר, אז מי שאמר את תחילת הלילה, אין לכם ימי, יכול לקום בעלות השחר, מתי יוצא עלות השחר? הרב שמעון. קצת לפני עלות השחר, יקום האדם, ארבע, 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 ארבע. טוב, זה אפשר לזכור טוב. אז ארבע, ארבעים וארבע, אז לפני זה בארבע וחצי כבר יגיד ברכת התורה, מי שישן, ברכות השחר, ברכת התורה, ויעמוד ויאמר, אם זה בבית הכנסת יכולים להגיד, מתוך ספר תורה יש נוהגים. לא להוציא את הספר תורה, שהוא בארון, ויהי ושלח פרעו את העם, את כל הפרשה, עד השיר על אדוני כי בהוגעה, סוס רחובם בים, וישא משה, רק אני השם רופאיך, אין הכי נעמה. כל הסדר הזה, לקרוא אותו לפני עלות השחר, שזה מעלה גדולה. מעלתו של אמירת, מעלת אמירת השירה האמת היא, פתח בזה הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, כותב, שתדע, מי שאומר את השירה הזאת כמו שצריך, ואומר אותה בשמחה רבה ובחשק גדול, אני אקרא לכם את לשונו בפרשת תרומה, ואומר אותה בקול רם ובניגון ובזמרה ובשמחת הלב, מתקן את נפשו ומוחלים לו כל עוונותיו. ואומר וצריך שיחשוב כמו שהוא עומד על הים ועכשיו ניצל מפרעו. עכשיו היית בנמל עזה, באו מחבלים עם פרעו הרשע, רצו להטביע אותנו וניצלנו. אומר את זה בשמחה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, נמחלים לו כל עוונותיו, ויזכה לאומרה לעתיד לבוא בזמן שיבוא משיח. מאיפה? זוהר עצמו שואל. אז ישיר משה, היה צריך לומר אשר משה, אלא ויאמרו לאמור, אחר כך מה זה ויאמרו לאמור? ויאמרו, מה זה ויאמרו לאמור? אומר רבי שמעון, לאמור וזמנה דעתם מלכה משיחה, לאמור וזמנה דאחיום את היה, לאמור וזמנה דפורקנה בת ריתה. ואת כל השירה הזאת אנחנו נגיד בגאולה האחרונה, גם קומו המתים ישירו, כולם ישירו ויגידו את השירה הזאת. אז אם פה רואים מעלת אמירת שירת הים גדולה מאוד. רבנו יוסף חיים, עוד רגע שמי, רבנו יוסף חיים הוסיף בספרו לשון חכמים לומר את אחרי שאומר את הסדר הזה כולו, אז אין דבר, עלה השחר, יאמר שלוש פסוקים שיש שם ובשלח. ידוע, שלוש פסוקים שהזוהר גילה אותם, שהם כל אחד בין 72 אותיות, שיש בהם ביחד 72 מילים, שיוצאים כל מילה בת שלוש אותיות, זה שם בן אב נקרא. האמת, הרב חילה כבר בספרו עבודת הקודש בסוף הביא שם התפילה של שם אב, תראו 72 שמות, כל אחד שלוש אותיות, כמו יוד בית מן, א' וב מן, רב ה' וב, יוד למד יוד, כף ה' תף, מן ה' שין, אלה כל אלה שמות נקראים שמות בן אב. 72 שמות שהם כל שם בין שלוש אותיות. הם יוצאים משלושה פסוקים, ויסע, ויבוא, וית. ויסע מלאך האלוהים הולך לפני מחנה מצרים, ולפני אחריהם. אחר כך ויבוא בין מחנה מצרים ומחנה ישראל, אחר כך ויהיה כמו שיצא ידו על הים, תספרו את האותיות של כל פסוק בדיוק 72 אותיות. זה פלא. ואז אות ראשונה של הפסוק הראשון, אות אחרונה מהפסוק השני, ואות ראשונה מהפסוק הראשון. זה הולך משולש, תחילה, סוף, תחילה, מורכב מזה 72 שמות. יש בזה סודות עמוקים מאוד, וכל זה היה חקוק על המטה של משה, והוא היטה אותו על הים, והים נקרא. אומר שיקרא את זה האדם, אך יכוון לשאול איזו תפילה שתיקן, כמו ועד הטוב ועדני, ראשי תיבות וו, ה' וו. וכן על זה הדרך עד האות האחרונה. אחרי זה יש לו כל מיני פסוקים של ראשי תיבות של שם הוויה, ראשי תיבות שם אקיה, הוויה במילואב. זה שעת רצון גדולה מאוד. למה? באותה שעה נקרא הים, דבר גדול מאוד. אז אדם משתדל, אפילו לא היה או בחצות או בעלות השחר. ואם יכול בשתיהם, אשרה ואשרה חלקו. זה לילה חשובה מאוד. אתה מנצל את זה. אחר כך ילך להתפלל שחרית, כמו שצריך, מוסף. יש לו יום ארוך, יכול לישון, יכול גם ללמוד, לעסוק בו בתורה, כל מה שצריך. הרבה שכל? כן. יבוא משה רבנו עוד מעט שאל אותו את השאלה הזאת. כן, זה טוב, תרשום שלא תשכח. תרשום את זה. מותר, לא, זה דבר עבד. כן, מה אמרת? בחצות, הלילה? בסדר, גם טוב. אין בעיה, אין בעיה. זה טוב מאוד. אך יש גם זוהר שמה, זוהר של כל מיני עניינים של קריאת חצות, זוהר שגם כן מדבר, וגמרא מסכת סנהדרין שמדברת בענייני הגאולה והקץ. זה נוטע את האמונה בגאולת ישראל, זה חשוב מאוד, זה גדול מאוד. עכשיו, מנהגים מיוחדים ליום שביעי של פסח, אין לנו מיוחד, אבל אדם מסתדר כמה שאפשר ללמוד בהם בתורה. אחרי זה, מוצאי שביעי של פסח. מוצאי שביעי של פסח, אז האמת ביום טוב, יש תוספת, לא חיוב כמו בחג, נפקה מינה, חצי שעה אחרי השקיעה, כבר אפשר לעשות הבדלה. השתמש בחמץ, חכה עוד 10 דקות. בוא נגיד בסביבות 8, אז כל מי שיש לו חמץ בבית שמחר אותו לגוי, רשאי כבר להשתמש בו. זה אוטומטית פוקע, לא צריך לעשות איזה תהליך. כיוון שההסכם עם הגוי שעושים אותו בערב החג, שהוא תקף גם על פי חוק, גם על פי ההלכה, ההסכם הוא שעד מוצאי שביעי של פסח, עד השקיעה, הוא צריך להביא את מלוא הסכום של החמץ. ואם הוא לא מביא את מלוא הסכום, באותה שעה פוקע ההסכם, לא רטרואקטיבית. אם יפקע רטרואקטיבית, נמצא שזה היה חמץ שלי. לא, באותה שעה, ואז אתה רשאי, כל אחד מאיתנו רשאי לפתוח ולהוציא. היה פעם, לפני איזה 50 שנה, הודיעו ברדיו, זה היה חמץ של צהל ושל משרד האוצר, הגוי חזר בו, לא רצה. הוא אמר, אני רוצה לשלם. היה איזה עניין של 15 מיליון, משהו כזה, אמר, השקתי את זה. אז הודיעו לחכות. חיכו איזה שעה עד שהוא השתכנע, ואחרי זה... אבל בדרך כלל אין איזה בעיה. היום, אז התגברו גם על זה, עשו איזה סעיף מיוחד, והכל מסתדר, הכל כמו שצריך. עכשיו, היה פעם שמאי, תתפלל לשמוע. היה גוי אחד שהתגלה שהסבתא שלו הייתה יהודייה. זה מפריע היה, לכן היום לא לוקחים ערבי. לוקחים יפני, סיני, תאילנדי, שזה בטוח אין שם יהודים. אז בקיצור הדברים, אחזור לענייננו. במוצאי החג תדעו, לא כדאי לקנות חמץ. ואני אגיד לכם למה. לפי השאלות שאני קיבלתי השנה, אז התגלה לי גם כמה סודות מהחדר, מה הם עושים. כבר כל המאפיות הכינו את הבציקים לפני החג והקפיאו אותם. זה דבר ידוע, היום במאפייה שאתה אוכל לחם, זה לחם לפני שבועיים. הם בדרך כלל עושים בציקים ומקפיאים אותם במקפיא, ואחרי זה 24 שעות או 48 שעות מראש הם מפשירים. בא אחד לשאול אותי אם מותר לו, מאפייה גדולה בירושלים, אם מותר לו הלילה או מחר בבוקר להפשיר את הבצק בשביל שבמוצאי החג יהיה מוכן, הבצק יהיה מופשר ויוכל להאפות אותו. אז תבינו מכאן איזה, ואחד שלא מכר את החמץ בלב שלם, זה לא תופס המחירה. לכן כדאי לא לאכול חמץ במוצאי החג בכלל. להמשיך לאכול מצה, מי שיש לו מצה רכה אז מברך עליה המוציא כל השנה. מי שאין לו מצה רכה אלא מצה קשה, במוצאי החג עדיין ברכתה המוציא, ומחורת האשכנזים מברכים על זה המוציא כל השנה. אנחנו הספרדים כדעת מרן והרמב״ם מברכים עליה בורא מלא מזונות. זאת אומרת יום חמישי זה איסרו חג, אז יום רביעי בלילה מי שרוצה עדיין לאכול מצה אז יוכל לברך עליה מוציא נטילת ידיים מלא עם ברכת המזון. ביום חמישי בבוקר, להיות וכבר אפשר לאפות, ויש כבר בצק חדש, כי עושים כבר בצקים בלילה, ויש לחם בשוק, לכן ראוי לברך על המצות הדקות, הקשות הדקות, לברך עליהם בורא מיני מזונות. למה? ספק ברכות להקל קיים עלן, ומה ספק ברכות להקל? כיוון שאם אני אברך עליה מוציא, אז ברכה האחרונה צריכה להיות ברכת המזון, יש בה ארבע ברכות. אבל אברך עליה מזונות, ברכה אחת, יש בה מעין שלוש. ספק ברכות להקל. זה מטעם ספק. האמת שיש בזה דיון גדול ופוסקים. האשכנזים סומכים על הרמה, אין להם בזה בעיה, ברכים עליה מוציא כל השנה. אני מדבר על מצות של פסח. ולכן מצות אבות ברך עליהם המוציא, ממשיך ברך עליהם המוציא. עכשיו איסרו חג, מה זה? מצות דקות אתה יכול להרטיב אותם, אבל זה לא יעשה את זה המוציא, זה לא יעזור כלום, כיוון שהם נאפו בתור מצות דקות, אז זה נשאר הדין שלהם, נשאר הדין שלהם, זה נשאר מזונות, לא יעזור. אז רק אם אתה אוכל 216 גרם של מצה, כמה זה 216? תעשה חשבון, מצת מכונה זה 40 גרם, 38 עד 40 גרם, נגיד 40 כל מצה. 5 זה כבר 200, 5.5 מצות, מי יכול לאכול 5.5 מקצות? אולי הבן של עוק מלך הבשן. אולי, לא יודע. כן. מה אתה אומר? מרטיבים אותו, נו, ו... המים לא מצטרף לשיעור, שמיים. המים שאתה מוסיף כעת, ותשים לו שוקולד, וגם כן המשקל יעלה. ותסתכל עליו, תעשה לו עין הטוב, והמשקל יעלה. מה זה? אין לזה. זה נטו, זה לא הולך ברוטו. מה? רק אם תאכל 216 גרם. לא 216? לא יכול לברך. מזונות. עכשיו ספירת העומר. דיני כמה הלכות. מה זה? מה המים נפח? אבל זה לא שווה. זה מים נפח שהיה בתנור, שאחר כך הוספת, זה לא מצטרף. בסדר, אבל הוא רוצה להרטיב. הוא רוצה ש... ודאי הנפח, ודאי. אז יכול להיות כי במצא 19 גרם של משקל יש כבר כזית. אז לכן, והאמת יש לנו גם שיטת הרמב״ם שכבר ב-156 גרם כבר זה נחשב שקיבעות סעודה. לכן לכתחילה לא יוכל לא יותר מ-156 ולא פחות 216. בין זה לבין זה לא יעשה שלא ייכנס לספק. כמה שיש מחלוקת, מה זה קביעות סעודה. טוב, כן. אין צורך להקפיד לא בכמח שנטחן אחר הפסח ולא בשנאפה אחר הפסח. זה סתם שטויות, ואני אגלה לך סוד. חברת אוסם יש להם כבר מודפס מפורים נטחן אחרי הפסח. זה פסח תף רש פי וב. כן. כן, כן, יש כבר. זה סתם המצאה, ואסור לומר את זה, כיוון שבזה... מי שעושה את זה מוציא לעז על בתי הדין ועל החכמים הגדולים, שכאילו המחירה שלהם לא מחירה, חס ושלום. זה יכול להיות שחייב מידוי. הטעם סופר כותב, מי שמלגלג על מחירת החמץ, ראוי למותחו על העמוד, זאת אומרת, לצאת לו מלכות, שלא פשוט. היום כל גדולי הדור שלנו עושים מחירת חמץ, אז אנחנו נבוא נגיד שהמחירה שלכם בטלה ומבוטלת, ואני הולך לחנות ואני אומר לו בגלוי, תן לי שנתחר אחר הפסח, תן לי שנאפה אחר הפסח, מוציא לעז על חכמי ישראל, חס ושלום, זה ראוי לבדוק אחריו. כן. בוא, עזוב אותי מבירה עכשיו, אל תתן לנו... כן. לא, אז הוא אומר זה בחוץ לארץ. זה הבירה היום רובה מיובאת מחול, לא, לא מהארץ, כן. לא הבנתי שום דבר. מתי לקחת את זה? אחרי הפסח, אשריך ואשרי חלקך. בסדר? יפה. יישר כוח. 40 חסר אחת. כן. טוב, בסדר. כן, מה רצית? נקרא בלילה, תדע ידידי, שכל לילות שבת ולילות ימים טובים אין חשש לקרוא מקרא בלילה. אבל חול המועד, ראש חודש וימי החול, אנחנו נזהרים לא לקרוא מקרא בלילה. אבל בלילות, ואפילו יותר מזה, בלילה שוכנה רבה, מותר לקרוא מקרא בלילה. אנחנו קוראים אז חומש דברים, כמה שזה התיקון ששייך לאותה לילה. כמו שנוהגים לומר מזמורים של חג בחג, מזמור של ראש חודש וליל ראש חודש, ומזמור של הסעודה, מזמור לדוד השם רואי לא יחסר, אז מי שסועד בלילה אומר אותו בלילה, ופסוקים של קריאת שמע שעל המיטה, ויתן לך במוצאי שבת, דבר בעיתו מה טוב. אז זה מותר, בזה אין בעיה. והאמת שבליל יום טוב ובליל שבת, מקרא חופשי אתה יכול לקרוא, גם מה ששייך, מה שלא שייך. כן. אתה שואל אותי כעת בפסח מי שאוכל מצה מפוררת. אז מרן בהלכות ברכות כתב שמי שאוכל לחם, זה מכאן לחם המצה שלנו היום, ברכתו המוציא. אם הלחם מפורר, עדיין ברכתו המוציא. אבל אם הלחם מפורר ותוגן או בושל, מרן כתב כל שיש בו גודל כזית בכל חתיכה זה המוציא. פחות מכזית זה לא המוציא. יוצא שעשה מי שלוקח חתיכת מצה ומתגן אותה או עוטף אותה בביצה ומתגן אותה ואין בחתיכה הזאת כזית, זה פחות מחצי מצה, זה מזונות. בתנאי שני דברים, גם שאין בה כזית, גם שהיא השתנתה על ידי שבישל אותה או תיגן אותה. אבל אם בחתיכות ביחד, אפילו שעשה אותם חתיכות וכל החתיכות נדבקו ביחד, שיש בהם כזית בכל חתיכה, זה המוציא להם מן הארץ. אבל עשה קובה ועשה כל מיני קציצות מהמצה, זה דבר אחר. הפרי חדש כותב, כיוון שגם השתנתה צורתו וגם עבר תהליך בישול, זה מזונות. וזה הופך להיות אחד דבוק בשני. אחד דבוק בשני, ויש שם כזית ביחד, מה מוציא לחם מן הארץ. תפריד את זה לפרוסות דקות, ובכל פרוסה לא יהיה כזית, אז זה יהיה מזונות. לא, אחרי, לא יודע, הוא אומר שהוא עושה... מה זה, איך אני יודע? אתה צריך לדעת, אז בשביל מה אתה פה? כן. לא, אפריד אחרי התיגון, הרי בן אדם אוכל חתיכה חתיכה, זה חתיכה שלמה. זה המוציא, זה ודאי שזה המוציא. כן. כן. לא בריא לאכול מתוגן, חביבי. זה לא בריא, אתה יודע, שמן שרוף עולה, עושה הרעלה בדם, כולסטרול, הרבה צרות זה מביא. אל תאכל מתוגן. מהיום תפסיק לאכול מתוגן. בוא נחזור לעניין שלנו, ספירת העומר. יש בלבול גדול בהלכות של ספירת העומר, הרבה מסכנים מדמים דבר לדבר. ספירת העומר אינו דומה כלל לימי בין המצרים. הימי בין המצרים לא עליכם יתהפכו עלינו לחיים טובים מי רצון. הם ימים לא טובים, שאלה מסמנה מלטה, אבל ימי ספירת העומר יש רק מה שתקנו חכמים. שלושה דברים חכמים גזרו עלינו בעומר. אחד, שלא לשאת נשים, ויש בזה חילוקי מנהגים, שלפי האשכנזים בלג כבר מותר, לנו אסור בעד למדלת. ודבר שני, שלא להסתפר, זה כנל גם תקף למדלת אצלנו. ודבר שלישי, שלא לשמוע מוזיקה במשך הימים האלה. חול המועד שונה מספירת העומר. עכשיו, מי שמסתפר יש לו שני איסורים, אחד שמסתפר בחג, חול המועד, ושתיים שמסתפר גם בספירת העומר. לגבי שמיעת מוזיקה בימי חול המועד אפשר, כיוון שסוף סוף זה חג, אז אפשר. ואחרי החג, איך? לא ידוע לנו, ולא מוצאי שבת ולא יום שישי, אין לזה היתר. אין לזה יותר. עכשיו, לעצם העניין, לעצם העניין, בחול המועד אסור מלאכה, אסור. עכשיו למשל, אדם רוצה לקנות, לעשות קניות, אז בחול המועד סתם לעשות קניות שלא צריך אותם היום, להיום, לעכשיו ולא דחוף, אסור. רוצה לקנות חולצה, רוצה לקנות רעיתים, רוצה, הולך, הוא מצא איזה דבר מציאה, זה לא, עכשיו בחול המועד, מה פתאום הוא קונה את זה עכשיו? אבל אם יש דבר עבד, מה זה דבר עבד? אם הוא לא יעשה אותו, הוא צריך לקנות את אותו דבר. ואם לא ישלם עליו היום, שבוע הבא צריך לשלם עליו יותר, אז זה מותר לעשות. בספירת העומר, אין בעיה לקנות רעיתים, אין בעיה לקנות בגדים, אין בעיה לקנות, הכל מותר. לגבי, סליחה? אפילו דירה, ואפילו שיפוץ. וצביעת הבית, אין בזה שום בעיה, כי בזה לא היה גזירה. כל הגזירה הייתה על מיטת תלמידי רבי עקיבא. ומה קרה? למה מיטת תלמידי רבי עקיבא גורם את כל זה? הגמרא במסכת יבמות אומרת שהיה עולם שומם שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. עכשיו בימים האלה כל ערב בחצי שעה, איך זה היה שקיעה? מהשקיעה עד צאת הכוכבים היו מקבלים מגפה, לא עליכם, מפרפרים, כל לילה מתים 800 תלמידים. ככה מתו, כל לילה 800, 34, ספירת העומר, והיו קוברים אותם מיד בלילה. זה הטעם שהנשים נוהגות, לא למשתי עמרה, זאת אומרת לא טובות צמר, ולא אורגות, ולא סורגות, לשעת השקיעה. למה? באותה שעה לא עליכם, היו תופרים להם תכריכים. גייסו את הנשים, שיתפרו להם תכריכים. אז מה, 24,000 תלמידים, רק אלה, ומה עם החורבן, ומה עם בכל מיני, למה לשואה לא עשו, אלא ששם, כל התורה הייתה אצלם. היה ראש ישיבה אחד ויחיד בארץ ובעולם, ששמו רבי עקיבא. כי הרומאים שלטו על כל העולם, וחס ושלום, לא רוצה לומר, השמידו. איבדו הכל, לא נשאר אחד יודע התורה. היה יחיד שהמשיך ללמד תורה, זה היה רבי עקיבא שלא פחד, שזה הם הרגו אותו אחר כך. והיו לו 24,000 תלמידים, 12,000 זוגות, הגמרא אומרת, ולא נהגו כבוד זה בזה, כולם היו בגיל 13, וכולם מתו על אתר בימים האלה. שמת האחרון שבהם, כבר היה עולם שומם, אומרת הגמרא, די, היה רק רב אחד, ותלמידים אין. הלך רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, ירד ליבנה לכיוון אשדוד, הלך ולקח משם את רבי שמעון בר יוחאי ואת רבי מאיר בעל הנס ואת רבי יהודה בר אלעאי, רבי אלעזר בן שמוע ורבי נחמיה, היו צעירים בגיל 13. אז זה לא נכון שרבי שמעון מת בשדת העומר, טעות. הוא לקח אותם ופסקה אז המגפה ושמח אותם ביום ל"ג לעומר, תלמידיו, ואז ישבו ללמוד אצלו תורה, ומהם צמחה התורה לכל העולם. אלה החמישה. כל מה שאתה רואה היום חכמים בעולם הם תלמידים של החמישה, נמצא כולנו תלמידיו של רבי עקיבא. כך כותב הרב בגלי העמוקות, שכל תורה שבכתב אנחנו חייבים למשה רבנו, וכל תורה שבעל פה אנחנו חייבים לרבי עקיבא. תראה מי זה היה רבי עקיבא. לכן משה רבנו שעולה למרום אומר לקדוש ברוך הוא, יש לך תלמיד כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, כך עליו במחשבה לפניי. אז זה רבי עקיבא, לכן אנחנו עושים זכר לזה. ולמה דווקא בשערות? כותב הגאון רבנו יוסף חיים שהשיער הוא אחד אחד בודד, אבל כשאתה רואה אותו ביחד נראה כגוש אחד. אתה רואה ראש של בן אדם מכוסה שיער כאילו כולו איזה בד מכסה עליו, אבל תתקרב תראה שזה אחד אחד, גם הזקן אותו דבר. מה הפירוש? זה אחדות. והם בגלל שהעניין של האחדות לא הייתה ביניהם כמו שצריך, והיו קנטרנים, לא היו נוחים זה לזה בהלכה, לכן קרה להם מה שקרה, ואנחנו משאירים את השיער בימים האלה בגלל הדבר הזה. אז זה הנפקא מינה. כן. מי אמר לך את זה? זה תקנת הגאונים. בגמרא זה לא נזכר, אבל בגאונים זה נזכר, ומרן השולחן ערוך כתב את זה, וכל הפוסקים הביאו את זה. זה לא ככה. אז נמצא לסיכום, נישואים לא עושים. יש מי שמתיר שאם גבר לא עשה מצוות פריה ורבייה, עדיין אין לו בן אחד לפחות ובת אחת, יכול להינשא. יש לפי ההלכה, האמת מעיקר הדין זה מותר, אם לא קיים פריה ורבייה, כך כותב הרדב"ז. ויש מי שסומך עליו, נפקא מינה, למשל אחד רוצה לנסוע לחוץ לארץ, נוסע למזרח הרחוק, ושם אין מי שיקדש אותו, והוא חייב להתחתן, והם לא, וגם היום אם תעכב אותם יעשו עבירות, אז מותר יהיה לעשות להם נישואים בתוך ספירת העומר, רק בחג אסור. חול המועד זה אין מערבין שמחה בשמחה, כך כתב מערם דלונזנו, כך הביא הגאון הפרי חדש, ועוד יש שרצו לומר שהם סוברים שזה מותר, נפקא מינה, יש שעת הדחק, אז זה יעשה שאלת רב, ואז יתיר לו. זה לא פשוט שלבטל מצוות פריה ורבייה. כן. עזוב אותנו מהמנהגים המשונים האלה. עכשיו, מהריקסטרו כותב, שמחזיר גירושתו מותר בספירת העומר. למה? הוא אומר, דווקא סתם שמחה אסורה, כיוון שזה נישואין, זה שמחה. אבל כאן מחזיר את גירושתו, עד רבק, היית מתחיל לזכור את כל זכרי ירושלים ממי עוניה ומרודיה. כך סברתו הוא מעריקש שזה מותר. לא, ודאי שלא. אלמן ואלמנה, יש, הפוסקים כתבו שאין לעשות את זה. זה אסור. נפקא מינה, אשכנזים בלמד ג' כבר מסתפרים, וכבר בלמד ג' הם עושים נישואין. אנחנו הספרדים, כדעת מרן, עד למד ד'. למה? עד 34, כי פרוס עצרת, 15 יום לפני העצרת, 15 יום, אז עד למד ד' הם המשיכו למות, ולמד ה' הפסיק, אז למד ד' מקצת היום ככולו, יוצא ללמד ד' עדיין אסור, אמנם ספרת הרמב"ן, שכבר בלילה אומרים מקצת היום ככולו, וההלכה לא ככה, ההלכה צריך שיהיה זריחת החמה של הבוקר, לכן השנה יוצא אלג, יוצא כמו הלילה, ליל שלישי, אז יום שלישי למד ג', יום רביעי למד ד', יום רביעי בבוקר, הספרדים, מותר להם להסתפר, מותר כבר הכל. לגבי שמיעת מוזיקה, יש מתירים בלג. למה? כיוון שרבי שמעון יש לו שמחה. איפה ראינו שרבי שמעון יש לו שמחה? כך מובא בספר שער הכוונות. ספר שער הכוונות זה מוסמך לנו מרבנו הארי, עליו השלום. רבנו הארי כותב שהוא היה פעם אחת, היה במירון, הלך שם, והיה איתו תלמידו רבי אברהם הלוי, שהוא בנה את הבניין של קבר רבי שמעון. עד אז היה רק מערה, והיה שם שדה פרוץ. מרן רבי יוסף קארו, עם רבי אברהם גלנטי ורבי משה גלנטי וכולם, היו באים 10 ימים לפני חג השבועות, עוזבים את העיר צפת, יושבים שם בשדה, ולומדים תורה 10 ימים רצופים, כדי לקבל את חג השבועות בקדושה ומתוך לימוד תורה. שם הם היו מביאים ערבים שישמרו להם על הבגדים, הם היו מביאים למעשה את הגנבים עצמם שישמרו מעצמם. אז והיו משלמים להם כסף, וככה היו נוהגים. ומשם התחיל המנהג לבוא בלג, אז אחרי זה הקדימו את זה ללמד ג'. רבנו הארי היה עדיין במצרים, עלה פעם אחת שנה אחת, 15 שנה לפני שהוא בא, היה עדיין צעיר לימים, הוא נפטר בן 38. כך 15 שנה אחורה, היה בן 23, היה כבר נשוי. הביא את הילד שלו בגיל 3 לגלח אותו שם. היה כנראה איזה נדר או איזה עניין. שם ראה אותו רבי חיים ויטל, פעם הראשונה. אחר כך הוא חזר למצרים, עד שבגיל 36 בא אליו אליהו הנביא זכור לטוב ואמר לו, קום, תעלה לארץ ישראל, כי זמנו קצר, הגיע זמנו להיפטר מהעולם, צריך לגלות תורת הקבלה. ואז הגיע התיישב בצפת. התיישב בצפת, ששם היה מרן, היו הרדב"ז, רבי יעקב ברב, המביט וכולם. קיצור, הוא רבנו הרי הלך פעם בל"ג בעומר להתפלל שם, התפללו שם מנחה. רבי אברהם הלוי היה ניצוץ של ירמיהו הנביא, והיה כל לילה בחצות קם ובוכה על חורבן ירושלים. וגם ביום ל"ג בעומר הוא הגיע לשם ביום, והיה כל יום יושב בתענית על חורבן בית המקדש. כל ימי החול הוא מחילה מכבודו גם בל"ג לעומר צם. באמת לא צריך לצום בל"ג, הוא צם בל"ג, צם בל"ג, והיה אומר בתפילה נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואבלי ירושלים. ויחיד אמר את תפילת מנחה ואמר שמה נחם. נתגלה רבי שמעון בר יוחאי בהקיץ לרבנו הארי, שמה תתעורר. התגלה רבי שמעון בר יוחאי בהקיץ לרבנו הארי ואמר לו, אמור לאיש, ככה לדשון שמה, האיש אברהם הלוי הלזה, למה אומר נחם ביום שמחתנו? היום זה יום שמחה שלנו. מי זה שמחה שלנו? כל החמישה תלמידים שנשמחו היום. הוא בא לפה, כאן אני שמח, והוא בא מזכיר לי כעת חורבן ועושה צער, מקלקל לנו את השמחה. הוא יהיה בנחמה, לא עברו ימים אחדים, בר מינן נפטר לו אחד מבני ביתו. אז רבנו הרי כותב את זה, אומר, מכאן יזהר האדם, יום לג אסור בהספד, אסור בתענית, אסור בצער, אלא צריך להיות שמחה. אז מכאן למה? זה יום שמחה. הרב ערוך לשולחן כותב, מה יש ביום לג? הוא אומר, ביום לג, רבי שמעון השתחרר מהמערה, וזה מסתדר, זה יוצא יום שישי. כי הגמרא במסכת שבת מובא, זה היה ערב שבת, והוא ראה זקן רץ עם תרי מדני עשה, שני בדים של הדס, אגודות של הדס. ראה אותו לרוב תסגלח בחד, אמר לו חד כנגד זכור, חד כנגד שמור. אז זה היה יום השישי, זה היה יום ל"ג בעומר, יום שבו יצא מהמערה. חתם סופר גם שואל, למה אנחנו עושים שמחה? הרי אדרבה, זה צער, יום פטירת צדיק, צריך להיות יום תענית. אומר, בגלל שמת בידי שמיים ולא בידי הגויים. הגויים הרשעים רצו להרוג אותו. חיפשו אחריו ולא הצליחו. ובסוף נפטר בידי שמיים, אז אנחנו עושים שמחה כעת שנפטר. למה הנה הרומאים לא הצליחו עליו. את רבי עקיבא רבו הם הרגו ביום הכיפורים, אבל אותו לא הצליחו. אז איך שיהיה, יוצא שזה יום שמחה, יום לג ויש בו שמחה, נפקה מינה מותר לשמוע מוזיקה ביום הזה. מותר לשמוח ביום הזה, אפילו שהוא בתוך ספירה, אתה אומר. ועדיין מנהגי האבל אנחנו נוהגים עד יום למדלת. יום למדלת, אז כבר מותר הכל. ואז הכל יהיה בזה. ברוך הבא, רב, שומע לכם. בעזרת השם ביום חמישי, ודאי, המשיח יבוא כבר, ונשמע מהמשיח פרשת שבוע, והיא ביום השמיני. למה לא? שהחיינו בימים האלה. האמת שכל הפוסקים כתבו שאין, לא מצאנו לזה מקור לאיסור. אבל יש מחלקים בין פירות לבין בגדים. פירות יתירו, לברך שהחיינו. עכשיו בחג, בחג הפסח אין הגבלה. עד יום שביעי של פסח אין שום בעיה לברך שהחיינו על פירות ולברך שהחיינו על בגדים. כל בגד חדש של לובש האדם, חולצה, בגד חיצון, תלית קטן מצמר, מכנסיים, מברך עליה שהחיינו. אבל אחרי שביעי של פסח ראוי להימנע רק בשבתות. האמת שגם מי שמברך משך היום יש לו על מה לסמוך. הכנסת הגדולה כך כותב שראוי לברך אותה, לברך שהחיינו רק בזהו, בשבת. מאמר מרדכי, עיקרי הדת, כולם כותבים שמותר לברך שהחיינו בימים האלה בלי הגבלה. מה זה בכל ימי העומר? גם היפה ללב. ואומר נפקא מינה שאם אדם לא ידע שמה שעברה לא ברך ורוצה לברך, לא צריך התרה. לא כותב דבר יפה ללב, בנוש רבי חיים פלאצי. בבגד חדש, אנחנו רק, יש סברה יחידה, יוסף אומץ יוספה, הוא היה פוסק אשכנזי ידוע, שהוא כתב שבגד חדש נוהגים לא ללבוש, אומר אבל לכבוד שבת מותר. אז בערב שבת יכול ללבוש את זה, אפילו שזה יום שישי, הוא צריך לתת את הכנסת, ללבוש בגד חדש, וברך עליו שחיינו וילך. כן, אין בעיה, ודאי. אז אם כן, כל יותר הדברים הללו מותרים, והשם יתברך יגזור עלינו גזרות טובות ויזכנו לראות בדיעת הגואל ומהרה בימינו.